שלום לכולם, שלום וברכה. אנחנו בשעה לא שגרתית, אנחנו בדרך כלל נפגשים בימי חמישי בשעה 6 להתוועדות סביב פרשת השבוע, אבל בשבועיים האחרונים, גם בפרשת קורח וגם בפרשת חוקת, גם בגלל הקמפיין צדקה לישיבת עתניאל וגם בגלל ההתוועדות, יום ההילולה של רבי לובביץ', זכותו מגן עלינו, לא זכינו להתוועד סביב פרשת השבוע, וגם מחר ישיבת עתניאל, כל החבר'ה בימי עבודת השם מרוכזים בעיר הקודש תל אביב, תיבנה ותיכונן, דירה בימינו אמן, ולכן ההתוועדות השגרתית לא תתקיים כסדרה, ואני לא רוצה שיהיה פה איזושהי קביעות של שלושה שבועות בלי שיעור בפרשת השבוע, אז אני אשלח עכשיו שיעור, נקליט עכשיו שיעור, שאני ככה לא עם החבר'ה מולכם, אבל בכל זאת, שיהיה את הפצת המעיינות כרגיל, אז יהיה קצת פחות שירים, ואולי אפילו יותר קצר, אבל פטור בלא כלום אי אפשר. אז בעזרת השם אנחנו ביום המסוגל, ט' בתמוז, תשפ"ג, יום ההילולה, 29 שנים להסתלקותו של כבוד קדושת אדוננו, מורנו ורבנו, רבי יקותיאל יהודה אלברשטיין מצאנז קלוזנבורג, ובעיקר מנתניה, זכותו מגנה עלינו. ובואו נראה מה פרשת בלק מלמדת אותנו. פרשת בלק, פרשה מאוד 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 חשובה, עם הרבה יסודות בעבודת השם, וגם בהבנת הפוליטיקה והמהלכים והמאבקים הפנימיים שלנו בימינו אנו, כפי שמקובלנו מבעל התנא לחיות עם הזמן, שפרשת השבוע היא הפרשה של השבוע. אז כפי שכבר דיברנו בעבר על פרשה הקודמת, פרשת חוקת, פרשת חוקת בעצם יש בה את המעבר מפרק י"ט שהוא בשנה השנייה ליציאה מארץ מצרים, ופרק כ' שהוא כבר מתחיל את שנת ה-40, כאשר בעצם מפרק כ' זה החלק השני של ספר במדבר, שהוא מתרחש בשנת ה-40, והמגמה של החלק השני של חומש במדבר, זה בעצם כבר על השולחן ההכנה, הכנות לכניסה לארץ המובטחת. ולמרות הדילוג על 38 שנים מפרק י"ט לפרק כ', עדיין ניתן לומר שספר במדבר בנוי בצורה רציפה. עד לפרשת חוקת אנחנו עוסקים בבירורים, אבל איזה סוג של בירורים? בירורים פנימיים בתוך מחנה ישראל. עניינו של דור המדבר והבדיקות השונות שתכליתן לברר האם דור המדבר ואנשיו ראויים להיכנס לארץ ישראל או שהם לא ראויים. במסגרת זה יש לנו את העניין של התלונות והתאוות שדיברנו פרשת בעלותך, תאווה לבשר, יש את חטא המרגלים מפרשת שלח, יש את קורח ועדתו פרשת קורח, וכל הדברים הללו זה בעצם בירורים, אבל זה בירורים פנימיים בתוך מחנה ישראל. בפרשת חוקת יש כבר סוגיות שמיוחדות דווקא לדור שנכנס לארץ הקודש. ולכן בסוף פרשת חוקת מתחיל העיסוק שמעסיק אותנו מאז ועד היום, מה שנקרא ובאופן אישי מזכה אותי בלא מעט ימי מילואים, וזה הבירור הכואב והחשוב, ועם זאת כואב, הבירור בין ישראל לעמים. בהתחלה זה בא לידי ביטוי במלחמה עם סיחון ואוג שראינו בסוף פרשת חוקת. אבל בפרשה שלנו, פרשת בלק, זה המלחמה עם עמון, מואב, מדיין. זה מעניין שבספר בראשית, בחומש הראשון, יש תהליך הפוך, יש קודם כל ברור בין ישראל לעמים, כלומר יציאת אברהם מרוכסדים, היפרדות ישמעאל מיצחק, היפרדות עשיו מיעקב, ורק אחר כך בסוף החומש, מפרשת וישב עד פרשת וירחי, יש ברור פנימי בין בני לאה ורחל בתוך מחנה ישראל. ספר במדבר מבטא את המסלול של עם ישראל בצורה הגרעינית. ולכן ממילא ניתן וראוי וצריך ללמוד ממנו לגבי ההתרחשויות בדור שלנו, דור הגאולה. השלב הראשון בספר במדבר, כפי שאמרנו מקודם, זה ברור פרטני בתוך מחנה ישראל. וזה המהלך העיקרי מבחינת הכמות בחומש במדבר. כן, מקדישים לו כמעט 20 פרקים, 19 פרקים לפחות. אבל לאחר מכן, משבוע שעבר, מפרק כ', מגיע השלב השני שהתחלנו לקרוא לו בפרשת חוקת, בסופה, מלחמה עם סיחון ואוג, והפרשה שלנו נעסוק בשלב השלישי, המלחמה עם מואב, עמון ומדיין. יש הבדל מהותי בין מלחמת סיחון ואוג למלחמה עם מואב ומדיין בפרשתנו. זה הבדל טכני שהוא גם מהותי מבחינה רוחנית. המלחמה עם סיחון ואוג היא מלחמה גשמית, זו מלחמה עם ביטויים טריטוריאליים, כלומר מלחמה על חלקי ארץ, מי שכובש תופס את הטריטוריה של היריב. עם ישראל ניצח את סיחון ואוג, ולכן הוא כבש את ארצם, התיישב בה בעבר הירדן המזרחי. אז זוהר הקדוש כותב, כן, דף קפ"ה, שסיחון ואוג היו שני המלכים הכי חזקים שישבו על פתחה של ארץ ישראל, והם שימו כשומרי הסף, מעין מגנים של ארץ ישראל. אפילו אפשר לומר סוג של מזוזה ששומרת על הפתח, אבל מזוזה דקליפה ששומרת על הפתח של ארץ ישראל, כדי שבני ישראל לא ייכנסו לארץ הקודש. עכשיו, בגלל שהם היו קליפה קשה מאוד מבחינה רוחנית, אז רק משה רבנו עליו השלום היה יכול לגבור עליהם, ולכן הוא נצטווה להורישם ולא יהושע. נשים לב שמשה רבנו עליו השלום בעצמו יתיירא מסיחון ואוג, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא צריך לומר לו, אל תירא אותו, כי בידיך נתתי אותו ואת כל עמו. ולכן למעשה בהכרעה, בזה שעם ישראל מכריעים את סיחון, ועוד על ידי משה רבנו עליו שלום בעצמו, אז בעצם בכך הוכרעה כבר הלכה למעשה המערכה על כיבוש ארץ ישראל כולה, מה שיקרה בספר יהושע. כלומר, סוד כיבוש הארץ היה תלוי במלחמתו הרוחנית של משה רבנו, עם הקליפות הקשות של סיחון ואוג והכנעתם. אבל בפרשה שלנו, פרשת בלק, אנחנו מגיעים למאבק עמוק יותר, וממילא מאבק קשה יותר. לכאורה, מדוע בני מואב כל כך התייראו, כן, ויגור מואב מפני העם מאוד, מה אתם מפחדים מבני ישראל? הרי הקדוש ברוך הוא ציווה במפורש את עם ישראל, שאין להם רשות להילחם בכלל עם מואב ועמון, כי מזרעו של לוט, אני מקריא מדברים פרק ב', ואת העם צו לאמור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בשעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד, אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר. אני מדלג קצת, ויאמר אדוני אלי, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. בקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתי הירושה. אם כן, אז מדוע פחדו כל כך מואב, ולמה הם רצו לפגוע בבני ישראל, והרי מזרעו של לוט, והקדוש ברוך הוא ציווה את ישראל לא לפגוע בהם? אז ברמב"ן על התורה, משמע שהם ידעו על הציווי שאוסר על ישראל לפגוע בם, ולכן לפי פשט הכתובים, כל יושבי עבר הירדן המזרחי בכלל לא היו צריכים לפחד ולחשוש לנחלתם. גם סיחון ואוג, מלכתחילה בני ישראל הרי התכוונו רק לעבור בארצם, ורק בגלל שהם לא נתנו לישראל לעבור בגבולם, אז הם כבשו אותם. לעומת זאת, שבעת העממים, אלו שמצויים ממערב לירדן, אלו שמצויים בארץ הקודש, שלהם סיבה מספקת לחשוש לאדמתם, דווקא הם לא נוטלים חלק במערכה נגד ישראל. אז כדי להבין את הפער הזה, נקדים על פי דברי קודש השם מכובד, אריזל הקדוש, מה היחס בין יושבי עבר הירדן המזרחי ליושבי עבר הירדן המערבי? ואני מכיר ממקור א', אריזל הקדוש בספר הליקוטים, פרשת דברים. יש לדעת למה בזין הממין ציווה הקדוש ברוך הוא לא תחיה כל נשמה. ובשעיר ומואב והמון ציווה שלא להילחם בם. והעניין הוא כי זין עממים, עממין הם זין קליפות של כלים הנשברים. כן, היינו את שבירת הכלים, שבעת הכלים מהדעת והחסד עד המלכות, נשברו, מה שנקרא זין תחתונות. ואילו ג' ראשונות, קטע חוכמה בינה, לא נשברו. ואז כבר יצא מהם כל הקדושה. אבל של ג' ראשונות עדיין היה בהם קדושה. והם כני כניבי קדמוני. והוא מה שנתברר מג' ראשונות, גם מהם לא נחיה כל נשמה, והם שעיר עמון ומואב, שעיר רמז לראשונה, כפי שכתוב אומר, משעיר מלכם, מואב לשון אב בחוכמה, ספירת החוכמה, עמון זה אותיות נועם, נועם בינה, ושעיר הוא אדום. האריזל מסביר שיש, האריזל הקדוש, כלומר, מסביר שיש חילוק מהותי בין יושבי עבר הירדן המזרחי והמערבי. ממזרח לירדן יש שלושה עמים, וממערב לו יש שבעה עמים. החלוקה בין המספר 3 ל-7, זוהי כמובן חלוקה טיפולוגית, חילוק יסודי ומהותי בעולם פנימיות התורה. את 10 ספירות הקדושה אנחנו מחלקים ל-3 ו-7. ג' ראשונות, כתר חוכמה בינה או חוכמה בינה דת, לעומת 7 תחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומנחות. במילים אחרות, החלוקה בין ג' ראשונות לז' תחתונות, זה חלוקה בין המוחין והמידות. המוחין זה הקטע חוכמה בינה, חוכמה בינה דעת, זה המוחין. והמידות, כלומר עולם הרגשות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כלומר, המאבק ממזרח לירדן הוא מעבר עם הספירות, זה מאבק עם הספירות הגבוהות המיוצגות בראש. ואילו בארץ ישראל זהו מאבק עם המידות המיוצגות בגוף. כיבוש הארץ על ידי יהושע, מי יהושע כבש? בעצם ידי הזין הממין, זה כיבוש טריטוריאלי, ולכן אין לך עוד כל נשמה. אבל המאבק ממזרח לירדן עם בלק ובלעם, מואב ומדיין, זה לא מאבק על טריטוריה, זה מאבק על אידאות. זה מאבק על אמירה רוחנית. זה תרבות של קודש מול תרבות של טומאה, מלכות השם מול מלכות הרשעה. הזוהר הקדוש כתב בפרשתנו שבלק היה גדול המכשפים, והוא היה אפילו מכשף יותר גדול מבלעם. והוא צירף אליו ליתר ביטחון את הכוח הטומאה של בלעם הרשע, בעל הקללות ועין הרע. והזוהר הקדוש מסביר שבלעם הוא בעצם לבן הארמי, שהיה מכשף גדול, ולכן בלק שכנע אותו להצטרף על ידי כך שהוא עקץ אותו בנושא אישי. כמוסבר על ידי אור החיים הקדוש, שבעזרת השם בשבוע הבא נציין את ההילולה שלו, בט"ו בתמוז. אומר אור החיים במדבר פרק כ"ט פסוק ה', הנה עם יצא ממצרים וכולי, צריך לדעת אומרו הנה, גם אומרו יצא, כי לא ידוע הוא לכל עולם שיצאו ישראל, מה גם לבלעם שהוא צריך להודיעו. גם אומר הנה כיסא, שאל אומר ויחף, מה זה הנה כיסא? והתבאר העניין על פי דבריהם זכרם לברכה שמות רבה, שמרו שלושה יועצים היו לפרעה כשאמר על ישראל אבא נתחכמה לו. ואחד מהם הוא בלעם, כן, המדרש אומר שגם יתרו היה בא וגם איוב וגם בלעם, והוא אשר יעץ עליהם רע ובכשפה והעמיד כישוף לבל יוכל עבד לברוח ממצרים. והיה מובטח כי לעולם לא יצא עם עם ישראל ממצרים, ולזה שלח לומר הנה עם יצא ממצרים, פירוש הפך הידוע, ביטל כוח הכשפים, ואפשר כי בלעם היה מבטיח את בלק שלא יצאו ישראל משם עולמית, ולזה אמר לו הנה יצא, למרות שהבטחת. ואמרו הנה כיסה את עיני הארץ, נתקבל גם כנגד מה שיצא להם במועצותיו הרעים, למען ענותו, כלומר למעתם, גם להרוג זכוריהם ולשחט הבנים. הנה הוא הפך הדברים שלא בלבד שלא נתמעט, אלא אדרבה נתרבה עד למעוד. והוא אמרו הנה כיסה את עין הארץ. אם כן, לאור דברינו, שהמאבק הגשמי על ארץ ישראל כבר הוכרע בעצם בפרשת חוקת, על ידי ההכנעה של סיחון ואוג, על ידי משה, כי סיחון ואוג היוו את הראש המשפיע על הגוף והמידות, מה שנקרא בחז"ל, פסיק רישה ולא ימות, אם אתה מוריד לו את הראש ודאי שהוא ימות. ולכן בעצם ברגע שקרתו את הראש, בעצם שכבשו את סיחון ואוג, כבר הוכרע הגוף, כלומר, הוכרע כיבוש הארץ. אז מה השייכות פה עכשיו למואב, מדיין, בלק, עמון, מה קשור פה המאבק פרשתנו? ולכן בפרשה שלנו, פרשת בלק, אנחנו נחשפים לשלב הבא, במאבק בין ישראל לעמים. לא מריבה טריטוריאלית על נחלה, אלא מלחמה פנימית עמוקה על צביון האנושות, על המעמד הרוחני של האנושות. וגם בימינו אנו, 5,783 שנים למנייננו, 121 למניינם, גם בימינו יש שני סוגים של מאבקים. יש את המאבק עם הערבים על נחלת ארץ הקודש, מאבק גשמי על אדמות, אנחנו מה שנקרא נאבקים וכואבים מדי יום ביומו. ויש את המאבק מול העולם המערבי, אירופה, צפון אמריקה, על אידיאלים רוחניים, על מה יוביל את העולם, כל מיני תנועות תרבותיות רוחניות שמעצבות את דעת הקהל. וזה מאבק, זה מאבק על האם נזכה לתיקון עולם במלכות שדי כפי רצון ישראל, או שמא תרבות מערבית צבועה ונהנתנית, בעלת מוסר כפול משווע, בכל מה שקשור אלינו כמובן, ולא רק. במידה מסוימת שני סוגי המאבק נעוצים בבירור הראשוני של האומה העברית, עוד בספר בראשית, יצחק וישמעאל, והמאבק של יעקב ועשר. המאבק של מול ישמעאל, אבי האומה הערבית, זה מאבק על טריטוריה. גרש האמה הזאת ואת בנה, למה? כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. ואילו המאבק מול עשיו הוא קרב על ברכות. יעקב ועשיו לא נאבקים על טריטוריה, על מאחז כזה או כביש כזה. הם נאבקים על ירושה רוחנית של יצחק, וזה מאבק קשה יותר. עשיו מעשרת המלך, הוא צד את אביו בפיו, כלפי חוץ הוא נראה בדעת העדה החרדית, ובפנים הוא מענה נשים תחת ידי בעליהן. בני בניו של עשיו יושבים היום בהאג, בבית הדין הבינלאומי, משווים באום, עליו נאמר, אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. המאבק עם ישמעאל זה מאבק מקומי, אבל המאבק הוא עם עשיו, הוא עד אחרית הימים, ועלו מושיעים ביער ציון לשפוט את הריסיו וכולי, ורק אז הייתה גם מלוכה, כמו שאומר הנביא עובדיה. לכן פרשת בלק היא פרשה כל כך חשובה. אנחנו מבינים שיש לנו לא רק אויבים גשמיים, אלא גם, ואני מוסיף, ובעיקר אויבים רוחניים, יש ברכות ויש קללות. והכוח שלהם הוא לא פחות עוצמתי, ואולי אפילו יותר עוצמתי מטנקים ומטוסים. האויב הרוחני לא נופל באימתו מהאויב הגשמי. גם האויב הרוחני מפיל בנו חללים, ולעיתים זה חמור יותר, כי אנחנו אפילו לא יודעים שהם חללים, וגם החללים עצמם לא יודעים שהם חללים. כבר נתקלנו בעבר באויב רוחני שהתחפש לאויב גשמי. זוכרים? חייבים לזכור, זה מצווה. זכור את אשר עשה לך עמלק, נכון? עמלק, אשר קריך בדרך. כפי שמסבירה שבאחד מפירושיו, שמה זה קריך בדרך? מה זה קירר אותך? מלשון תומת קרי. וככה גם בלעם יעץ להחתיר את אבותינו במדבר בנשות מדיין. רבי שמשון מאוסטרופולי, השם ייקום דמו, שנשרף על קידוש השם בפרעות ת"ח ות"ט, מסביר שיש קשר עמוק בין בלעם לעמלק, ושם הקליפות לעומת זו של המידות הדחילו והרחימו, של היראה והאהבה בעבודת השם, איתם אנחנו מקבלים כל מצווה לשם יחוד קושה בחימו שכנתה בדחילו, רחימו, רחימו, דחילו. בלעם והקליפה כנגד היראה, עמלק זו הקליפה כנגד האהבה. אומר שם מאסטרופולי, אם נשים שתי שורות, בלעם יראה ומתחת עמלק אהבה, נראה ש... בית למד, שתי האותיות הראשונות של בלעם, עם שתי האותיות הראשונות של עמלק, עין מם, בית למד עין מם, יותר את המילה בלעם. ואם ניקח את שתי האותיות האחרונות של בלעם, ואת שתי האחרונות האחרונות של עמלק, למד קוף, אז יוצא לנו עין מם של בלעם, ולמד קוף של עמלק זה עמלק. בלעם ועמלק קשורים, וכך גם המילים יראה ואהבה. יראה, אם ניקח את שתי האותיות הראשונות של המילה יראה, יוד ריש, ואת שתי האותיות הראשונות של המילה אהבה, יש לנו יוד ריש א' ה', מילה יראה. ואם ניקח את שתי האותיות האחרונות של המילה יראה, א' ה', ואת שתי האותיות האחרונות של המילה אהבה, יש לנו א' ה', ב' ה', אהבה. ולכן לפי הרעיון הנפלא של רבי שמעון מאוסטרופולי, השם ייקום דמו, נסביר עכשיו רעיון יפה בדרך החסידות והפנימיות, על מה השורש של המאבק של בלק בישראל. מניין לבלק הביטחון להילחם בישראל שהכניעו מלכים גדולים שהוא עצמו כל כך פחד, הרי בלק פחד מסיחון ואוג. אומר האריז"ל הקדוש שער הפסוקים על פרשתנו פרשת בלק, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה, הנה שולחן תרגומו בארמית פתורה לרמוז כי מה שעלה בדעתו של בלק להילחם בישראל היה כקורח שחלק עם משה, לפי שאינו התעתו שראה שמואל עומד מזרעו, וכן בלק ראה בקסמיו כי דוד מלך ישראל וזרעו עתידים לצאת מרות המואביה בת מלך עגלון שהוא מבני בניו של בלק כנזכר בספר הזוהר. הנה והנה והנה מלכות בית דוד זכו ליטול כתר מלכות שהוא רמז אל זר זהב שעל השולחן שבמקדש הנקרא פטורה, וזהו מה שרמז בלק לבלעם שלא יתפחד מלהתקוטט עם ישראל המנצחים לכל האומות, כמו שאמר הכתוב, ששמעו אמיר גזון, אבל יכולו לנצחם ולא ייפול בידם, כי הרי עתידים כל זרע מלכי בית דוד לצאת ממנו. כמו שקורח היה בטוח שלא ימות בקטורת, כיוון שראה את שמואל הנביא יוצא מחלציו, כך גם בלק היה לו תעודת ביטוח כביכול בדמות דוד המלך עליו השלום. מסביר רבי צבי אלי מלך מדינו ואהוב ליבנו בעל הבני יששכר, אבל דווקא בספרו אגר דחלה, על פרשת השבוע, פרשת בלק. אני מכיר ממקור ד' דיני ידוע חיות כל אומה ומחמת איזו ניצוצות מהקדושה השקועים בתוכה. וכשישראל מבררים הניצוצות, אזי נשארים האומות פגרים, ותתבטל אותה האומה כאשר כתבנו כמה פעמים מענייני מצרים. והנה הקליפה אשר יש בתוכה ניצוץ קדוש גדול בערך, ומתיירה את הקליפה פן יבוא איזה צדיק בקדושתו, ויוצא בלעם, מפיהם, אזי הקליפה הוא מיירתה, כן, מפחדת. פן יולקה חיותה, פן ילקח החיות שלה. כן, משקעת הניצוץ ההוא מאוד מאוד, מה היא עושה הקליפה? היא משקעת הניצוץ ההוא מאוד מאוד בתוך עמקי טומאת הקליפות. כן, כמו שאדם מטמין אוצר נחמד במחבואות, לבל ישלטו בו זרים. אין כל זה בשאר הגלגולים, לאריזל, מעניין נשמת אברהם אבינו. והנה עיקר חיות האומה במואב, היה מניצוץ הקדוש של דוד המלך וזרעו, אשר היה ספון וטמון בקליפת מואב. נרחבנו על זה רבות וארוכות בסדרת השיר במגילת רות. ולכך נצטוו ישראל שלא להתגר במלחמה עד יגיע הזמן להתגלות הניצוץ הקדוש, ואז מתבטל ממלכתם. והנה תתבונן, להיות הניצוץ ההוא היה ניצוץ ממלכות ישראל, בוודאי ביותר היה שקועה ממי שהיה מלך למואב בכל זמן ועידן, כי זה לעומת זה הוא מלכות לסתרה אחר. ולאור הדברים היסודיים של אריזל הקדוש, נבין עכשיו כמה פרטים מעניינים בפרשה שלנו. בלק ניסה להביא את בלעם לקלל שלוש פעמים, ובכל פעם בלעם מבקש מבלק שיבנה לו שבעה מזבחות, ועל כל מזבח הוא מקריב פר ועיל. כלומר, יש לנו 14 קורבנות על שבעה מזבחות. אנחנו יודעים שהנשמה כלולה משלושה חלקים, נפש, רוח ונשמה. ומכיוון שהם נתכוונו להחזיק במואב, הם רצו להחזיק במואב את הניצוץ הקדוש של דוד המלך עליו השלום, לכן הם בנו דווקא שבעה מזבחות, כי דוד הוא הרועה השביעי, שנו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, השישי, ודוד הוא השביעי, מבין שבעת ההורים, דוד הוא השביעי. ועל שבעה מזבחות, על כל מזבח, הם מקריבים פר ועל, כלומר, סך הכל 14 קורבנות, כי דוד בגימטריה עולה 14. אבל במקום כללה, נזכר כל פעם שם הוויה, וישם אדוני דבר בפי בלעם בפעם הראשונה, ויקר אדוני אל בלעם בפעם השנייה, פעם השלישית, וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל. וכנגד שלוש פעמים שם הוויה כאן, מודה דוד המלך בתהילים מזמור קי"ח על נשמתו שהייתה תמונה במצר, בקליפת מואב, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. מה אומר דוד בתהילים פרק קי"ח, פסוקים י"ג? כל גויים סבבוני בשם אדוני כי עמילם, סבוני גם סבבוני בשם אדוני כי עמילם, סבוני כדבורים, דעכו כאש קוצים בשם אדוני כי עמילם. מה שפשט הכתוב, כל גויים סבבוני, אבל בשם השם, במקום הכללה כי עמילם, עמילם שברתי, הצליח לשבור את הקליפה. כותב רבנו מנחם אברהם מפאנו בספרו עשרה מאמרות, מאמר חיקור הדין, חלק ד' פרק י"ד, מקור ו' לפניכם. ובזה נתחיל לסיים ולסכם. אשריהם לבעלי תשובה, כי למחיה השלחה מאלוהים, לתאר המקומות אשר נפוצו שם, וחביבים היו ישראל שהם שמרו תורה ומצוות, במקום ששרים גדולים לא עמדו בו בניסיונם. והוא במקום שבעלי תשובה עומדים בניסיון, בלי ספק, וזוהי סיבה עצמית לכל הגלויות, שהיה הראשון לכולם, ויגרש את האדם. כי אז נתחדש לו מגרש חוץ לגן עדן, למען יתקן האוויר החיצון באבל פיו, ויכין כיסא כבוד להשראת שכינה בכל מקום. וזהו טעם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. ולא היה מתקדש מדבר העמים, וכבר ביקשו ישראל בידי אברהם להשלים ארץ אדום, ועמון ומואב אשר הורישו, כני, כנזיק אדמוני, וישבו תחתם, ולו חכמו שלוש אומות הללו, דקרבין בייחוסה, כלומר הם קרובים בייחוס לישראל, לא הוצרח לקעקע בירתם, כמו השירה לארץ ציחון ואוג, כי מי שאין לו זכות אצל אירועי תשובה, אין לו חלק בתקנת השבים. גזל מריש ובנו בבירה, מקעקע כל הבירה ומחזיר מריש לבעליו, וזהו דין תורה. לפיכך יופי עשו על שנינווה, שאינה בכלל תקנת חכמים, ובבצרים, ופחות מכך, לא אבי סגילה, לא הם מצליחים. והוא רמז לעת אשר שלט אדם בליעל, באדם מצא חוכמה שאין לחיצונים בירה, אלא במריש שלנו לרע לו, לאדם בליעל. כי בניין נעורים הוא מנוערים מן המצוות, והוא סתירה להם, בזמן שהאבדה מתבקשת לבלע. ואם יש תקווה להוציא משם איזה פרידה טובה, כמו רות ונעמה ועובדיה גר אדומי, לאלו תקנו שיחזיר לבלע דמי מריש די שווה בתיקון שכינה, כי גר שנתגייר, כקטן שנולד דמי. נסביר את דבריו בלשוננו. כוחות הטומאה הרשעים גוזלים ועושקים את הנשמות הקדושות, ומשם עיקר חיותם וקיומם. ועל זה הם בונים בניינים גדולים. למה? כדי לשקע בהם את נשמות הקדושה שלא יברחו להם. אבל הקדוש ברוך הוא מקיים באותם כוחות הטומאה משפטי התורה. ולפי התורה, אם אדם גזל קורה מחברו, ובאמצעות הקורה הזו הוא בנה את הבית שלו, אז הוא לא יכול לטעון עכשיו, לא, אני רק אשלם לך את שווי דמי הקורה, כדי שלא תהרוס לי את הבית. אלא מצד דין תורה, האדם צריך לקעקע, להרוס את כל הבניין, כדי להוציא משם את הקורה הגזולה ולהחזיר אותה לבעליה המקוריים. וזה נלמד מהכתוב אודות תשובת נינווה, ועל זה הרחבנו בסדרת השיעורים על ספר יונה. אני מקריא ממסכת תענית דף ט"ז עמוד א', וישובו איש מדרכו מן החמאס אשר בכפיהם. כן, זה לשון הפסוק ביונה פרק ג', על זה אומרת הגמרא, ומה מן החמאס אשר בכפיהם? אמר שמואל, אפילו גזל מריש ובנו בבירה, מקעקע כל הבירה כולה, ומחזיר מריש לבליו. בני ישראל הרגישו ברוח קודשם, שאם רק היו עוברים אצל סיחון ואוג, אז די בכך, היה מספיק בכוח הקדושה של ישראל לברר את ניצוצות הקדושה שהיו מונחים אצל סיחון ואוג. אבל בגלל שהם לא נתנו להם, אז הם היו צריכים לכבוש אותם, כלומר לקעקע כל הבירה, על מנת לחלץ משם את הקורה, את הניצוצות הקדושה. כותב מרן המחבר, שולחן ערוכו של משפט, הלכות גזלה, סימן שין סמך, סעיף א'. אפילו גזל קורה ובנה בבירה הגדולה, הועיל ולא נשתנית, כלומר שהיא עדיין נשארת קורה בצורתה, דין תורה הוא שיהרוס כל הבניין, ויחזור, כלומר יחזיר הקורה לבעלים. אבל תקנו חכמים, תקנת חז"ל, מפני תקנת השבים, שיהיה נותן דמיה ולא יפסיד הבניין, כן, כי אחרת אנשים ימנעו לחזור בתשובה, כי יהיה להם מפסד כלכלי מזה. אז ממילא עכשיו באים כוחות הסטרא אחא בטענה, שנכון, הם גזלו את הקורה, הם גזלו נשמה קדושה של דוד מלך ישראל, מלך המשיח, והיא מונחת אצליהם בעמון ומואב, אבל לפי השולחן ערוך, הם רק צריכים לשלם כסף ולא להרוס את כל הבניין, מדין תקנת השבים. אלא, צריך לדייק פה בדברי חז"ל בשולחן ערוך, דין חכמים הוא רק מפני תקנת השבים, כלומר שמדובר פה בבעלי תשובה, אבל הגויים אין רצונם בתשובה. מסביר החידה הקדוש רבנו חוסר אזולאי, זכותו מגן עלינו בספרו ראש דוד, שזהו ביאור הפסוק, הביאור הנפלא של החידה, הן עם לבדד ישכון. כלומר רק אצל ישראל יש דין של תקנת השבים, שהקורה הגזולה תישאר לבדד בבניין, אינם לבדד ישכון. אבל על הגויים נאמר, אבל בגויים לא יתחשב, אצלם צריך להרוס את כל הבניין, מפני שאין להם תיקון בתשובה. אז אם אני מסכם, למדנו שיש לנו אויבים גשמיים, ויש לנו, מה לעשות לצערנו, גם אויבים רוחניים. האויב הרוחני הוא קשה יותר. המאבק בו ארוך יותר, עד תום כל הבירורים באחרית הימים. אבל לא להתייאש. אפילו אם נתקן, ניצוץ אחד, יש בכך מעלה גדולה, ולפעמים הקדוש ברוך הוא משדד את כל המערכות, הוא מגלה את ישראל בין האומות, רק בשביל ניצוץ אחד, כדי שיבוא על תיקונו. שמעתי שבוע שעבר סיפור נפלא, מהרב יעל ורד שליטה, על הרבי מלובביץ', זכותו מגננו שהשבוע שעבר את ההילולה שלו, שהיה אחד השלוחים של הרבי בוושינגטון, הוא עשה מסיבת חנוכה. עכשיו מה לעשות, כל שנה יוצא שחנוכה זה באזור דצמבר, כלומר האזור הכי קר בשנה, שלגים, זה לא פה ארץ הקודש, גם בעתניאל, לא כזה קר ביחס לארצות הברית, ואותו ברית באותו מסיבה שהשלוח עשה מסיבת חנוכה לכל הסטודנטים וכל הזה, היה סופת שלגים מטורפת וכך, כבישים היו סגורים, בקיצור הוא הביא להקה ואוכל וכיבוד ובינגו וכל ההפעלות, ואף אחד לא הגיע. בסוף לקראת ערב, ככה, השעה אחרי שכבר התחיל לקפל, פתאום מגיע סטודנט אחד, אמר לו, בא פה המסיבה, אמר לו, כן, אבל מה לעשות, אף אחד לא הגיע בגלל מזג אוויר, אז אין מסיבה להתראות. עכשיו, כל שלוח, בסוף האירוע, בסוף האיבנט, צריך לכתוב דוח מפורט ולשלוח אותו לרבי, מה לעשות, הוא שליח של רבי, צריך להסביר לרבי, מה היה? והוא כותב לרבי את כל ההשקעה, כל ההוצאות, כל התכנונים, ושבסוף אף אחד לא הגיע חוץ מסטודנט אחד, אבל הוא כבר שלח אותו, ואז הוא מקבל תשובה מכתב מהרבה, מה הפרטים של היהודי הזה, מה שמו, מה הטלפון שלו, מצד הקשר, אומר לו לא, אמרתי לו שהמסיבה, והוא הלך. כותב לו הרבה תוכחה מגולה. הוא אמר ככה, בדרך כלל מארגנים מסיבת חנוכה, ושיבואו כמה עשרות אנשים, וכל זה רק בשביל שנשמה אחת תתעורר. עכשיו לך כסוך הוא פינק אותך, במקום שתהיה מוסך, הדעת שלך תהיה מוסך עם רבי אנשים, הוא שייך לך ישירות את הנשמה שצריכה להתעורר, בלי הסחות דעת של עוד 70-80 סטודנטים אחרים, כדי שתפעל עליה. ואתה שלחת אותו הביתה ולא טיפלת בו, איזה מין דבר זה, איזה מין שליח אתה. ולכן לא להתייאש. אפילו אם נתקן רק ניצוץ אחד, יש בזה מעלה גדולה, שלפעמים כל החיים שלנו, וכל המהלך הכללי והפרטי, הוא בשביל לתקן ניצוץ אחד, שיבוא בטיימינג הראוי. ובעזרת השם אין שמחה יותר גדולה מתיקון הנשמות, מבירור הניצוצות. כשאומרים, תוציא יקר מזולל כפי תהיה. ההוצאת היקר מזולל זה השליחות שלנו, זה האידיאל, זה האתגר שלנו. ושמצליחים, אז זה שמחה גדולה שנאמר, הנה נאי 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 במ 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 איי 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 איי, שנזכה ושנחיה, לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה, את ברור הניצוצות, את האמונה בהשגחה הפרטית, שבכל דבר יש תכלית ושליחות, ושנצליח להגשים אותה, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.